טוב, אנחנו נמשיך את המאמר שהתחלנו מים רבים. למדנו את ארבעת הפרקים הראשונים. אנחנו בעזרת השם נמשיך עכשיו את הפרק החמישי. נעשה איזה חזרה על הנקודות שדיברנו, ואז נראה את ההמשך. המאמר פתח בפסוק שכתוב בשיר השירים, שמים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. והוא הסביר שמים רבים, הכוונה היא לטרדות הפרנסה, שהם הרבה מחשבות שמבלבלים את האדם, מטרידים לו את המוח כל היום. ומצד שני, יהודי יש לו אהבה מסותרת לקדוש ברוך הוא, שהיא קיימת בילדין בנשמה שלו. היינו יכולים לחשוב שאם אדם טרוד כל היום במחשבות, וכל הזמן בכל מיני עניינים וטרדות של פרנסה, אולי במשך הזמן משהו אצלו יתעמם, יתחבר חלילה ויעלם הרגש היהודי שבו. על זה אומר שלמה המלך בשיר השירים, שמים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. וההסבר היה בשני הכיוונים. דבר ראשון, היה את ההסבר למה המים רבים, למה היינו יכולים לחשוב שהם כן יחבו את האהבה. כאילו למה לחשוב שתרדה מכמה שקלים יבלבל את הנשמה היהודית? אז זה הוא הסביר שבשורש יש עולם שנקרא עולם התיקון, ויש עולם יותר גבוה שנקרא עולם התוהו. וכל ענייני העולם, כולל כל תרדות העולם, כל הדברים הגשמיים שבעולם, שורשם יותר גבוה מהנשמה, שורשם מעולם התוהו. זה שהם נפלו כל כך נמוך, זה שהם נהיו דברים גשמיים, זה שהם נהיו דברים מטרידים, זה בגלל שהם באים ממקור יותר גבוה, לכן הם נפלו כל כך נמוך. אתם יכולים לחשוב, כיוון שמקורם כל כך גבוה, זה נקרא מים רבים, הם באים מעולם כזה שנקרא עולם התוהו, היינו יכולים לחשוב שמכיוון שהם רבים, הם עוצמתיים, אולי הם כן יצליחו לכבות את האהבה של היהודי. אז מה באמת ההסבר שלו? מאיפה אנחנו באמת יודעים שלו? אז הוא אומר, שלמה המלך אומר פסוק אחד קודם בשיר השירים, שהוא נותן את ההסבר למה באמת מים רבים לא יוכלו לכבות. מה הפסוק הקודם? רשפיה רשפי אש שלבת יודקי. הפסוק הקודם ששלמה המלך מקדים, הוא קודם כל מדבר על מעלת היהודי. תדע לך שמעלת הנשמה של יהודי היא מאוד מאוד גבוהה. המעלה של הנשמה של יהודי גנוזה וקשורה לקדוש ברוך הוא. הוא נתן לזה משל כמו אבן אש. אבן אש, האש שקיימת פה היא לא אש פיזית שמים יכולים לכבות. זה גם לא אש שנמצאת בתוך הגחלת, שאתה לא ממש רואה אותה, אבל עם רוח אתה יכול לנפנף אותה, אבל אתה יכול גם להכניס אותה ולהטביע אותה בתוך מים וזהו, אין אש איתה. לעומת זאת, באבן אש, זה לא אש ממשית שמשהו חיצוני יכול לבטל אותה. גם אם תשבור את האבן לשניים או לארבע או לשמונה, את הסגולה שלה היא לא תאבד, היא אבן אש. על זה בא שלמה המלך ואומר, רשפיה, רשפיה זאת אומרת, האש, רשפי אש שקיימת בנשמה של יהודי, שלבת יודקי, זה שלבת אלוקית, שלבת שהיא באה מהצור, צור החלמי זה נקרא. צור זה מראה על כמו משל של אבן אש, ולכן שום דבר חיצוני, שום גירוי חיצוני, שום בלבול חיצוני, לא יכול לחבות את זה, כי זה משהו מהותי ופנימי שזה הכוח שלו. זה הניצוץ הזה, הוא כל כך חזק, בדיוק. זה היה פרק ג'. פרק ד', שזה גם למדנו, מה הוא אומר? שתדע לך, לא רק שהתרדות לא מחבים, עד הרבה, התרדות מעצימים, הם מסיים, הם הופכים את היהודי ליותר חזק. למה? הוא אמר שבכלל אפשר לשאול למה נשמה ירדה לעולם? הרי נשמה שהייתה למעלה, היא הייתה דבוקה בבורא לפני שהיא ירדה לעולם הגשמי. לקח הבורא את הנשמה הגבוהה והקדושה, הכניס אותה לתוך גוף גשמי פה למטה, זרק אותה פה בתוך גוף גשמי. מה העניין? ראית פעם אבא שיקח את הבן שלו ופתאום יזרוק אותו לתוך איזה בור עמוק, זהו, תהיה למטה? לא, בלי מחיה, בלי קרוב לבית? למה באמת עשה הקדוש ברוך הוא את המהלך הזה? אז זה התשובה המפורשמת במשפט האומר, ירידה, צורך עלייה. הירידה הזו אמורה להעצים משהו בנשמה, שאם היא לא הייתה יורדת, היא לא הייתה מעצימה ומביאה את הכוח שלה. שזה בעצם כל הקשיים והניסיונות וההפרעות שיש לאדם בחיים, הם לא באים בשביל לשים לו רגל ולהפיל אותו, הם באים להוציא ממנו כוחות הרבה יותר חזקים. כי זה מה שקורה במציאות, שאדם עומד מול מצב בלתי לא נורמלי, ואולי בהשקפה הראשונה אומר, זהו, הלך עליי, אבל פתאום הוא מגלה לעצמו, שהנה הוא היה מסוגל לעבור את זה, ויצא מחושל מזה, ויצא יותר חזק מזה, נתן לעצמו תפיחה לשכם, הנה אני מסוגל, אני יהודי, אני יש לי כוח וכו' וכו'. אז מי הביא אותו לפסגה הזו? דווקא נפילה, דווקא ירידה, אמא שהעצימה אותו. במילא יוצא שהמים רבים, התרדות האלה שיש לאדם בפרנסתו היומיומית, לא רק שהם לא מפילים את היהודי, לא רק שהם לא מחבים את האהבה שלו, אדרבה הם אפילו מעצימים. זה היה הנקודה של פרק ד'. במילים אחרות הוא קרא לזה, יהודי לפני שהוא ירד, הנשמה לפני שהיא ירדה למטה, היא הייתה בדרגת צדיק. נשמה למעלה זה צדיק. מה היא הופכת להיות אחרי שהיא יורדת למטה? קבלת שדרוג. מה הכינוי שלה? בעל תשובה. הוא נהיה בעל תשובה, הוא נהיה, בעל תשובה זה הרבה יותר חזק. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים עיניים יכולים לעמוד שם. זאת אומרת שהמעלה של הנשמה שיורדת פה למטה היא נהיית בעל תשובה, היא נהיית יותר עוצמתית ממה שהיא הייתה לפני כן. לפני כן היא הייתה צדיק. היא ירדה למטה כדי להיות בעל תשובה. וכמו שהסברנו שבעל תשובה זה לא מחייב במובן המוכר שבעל תשובה זה מישהו שעשה חטאים, הוא חייב לחזור בתשובה. לא, בעל תשובה לא מחייב חטאים בכלל. בעל תשובה זה עצם היותך בעולם, אתה יכול להתנהל כמו שצריך, לא לעשות שום חטא, אבל העוצמה שאתה תגלה בתוכך להתחבר לבורא, זה התשובה שלך, זה הבעל תשובה. עכשיו אנחנו נראה באותי, שאנחנו נתחיל ללמוד עכשיו, הוא שואל כאן שאלה. שאלה שהוא שואל, בכל המקומות כתוב, שנשמה לפני שהיא יורדת לעולם, היא מושרשת בעצמותו של הבורא. היא חלק ממנו. אנחנו מכירים את הלשון בתניה, מיד בפרק ב', חלק אלוקה ממעל ממש. שאלת השאלה, נשמה היא כל כך גבוהה, לאן עוד היא יכולה לעלות? מה צריך שהיא תרד למטה כדי שהיא תעלה יותר? מה שייך יותר? היא כבר הייתה נכורה בשיא. מה שייך לומר שהירידה פה למטה תמלא ותעצים ותרומם יותר? אז זהו, זה יהיה הסבר בפרק ה. והגם ששורש הנשמות הוא בעצמותו התברך. הרי השורש של הנשמות לפני שהם ירדו פה למטה, הן מושרשות בעצמות של הבורא, הן חלק ממנו, שלמעלה מכל הגילויים, כל הדרגות שאנחנו מכירים, מי שלומד חסידות, ומי שקורא בקבלה, ומי שמכיר, דרגות שונות, כל הדרגות, כל העולמות, כל עולם, כל דרגה נקרא גילוי. יש את עצמותו שלמעלה מכל גילוי. גילוי זה מה שנקרא חיצוניות, התפאורה. יש המהות שלך, המהות זה למעלה מכל גילוי. אז כל הגילויים, זאת אומרת כל הדרגות שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, עולם האצילות, ספירת החוכמה, הכתר, אריך, עתי, אדם קדמון, כל הבחינות שאנחנו מכירים, כל זה יש להם שם אחד כולל, גילויים. גילויים של הבורא, הוא מתגלה ברמה כזו, הוא מתגלה ברמה. הנשמה הייתה מושרשת איכן, למעלה מכל הגילויים, בעצמותו התברך. מה ההוכחה שהיא באמת הייתה מושרשת למעלה מכל הגילויים? הוא אומר, ההוכחה היא מלשון מעניינת שכתוב במדרש רבה. המדרש אומר ככה, וכדמוכח גם ממה שאמרו רבותינו זל. כתוב במדרש רבה על רות, כתוב ככה, במי נמלך, ביטוי מאוד תמוע, אבל זה מה שכתוב. במי נמלך, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם, אז הוא, עם מי הוא התייעץ? ביטוי מאוד, מאוד אנושי, מאוד... במי נמלך? כאילו צריך להתייעץ עם מישהו, אבל זה החזל אומרים. במי נמלך? בנשמותיהם של צדיקים. הוא נמלך בנשמות של הצדיקים. עוד רגע ננסה להבין את המשפט הזה, מה הפירוש, אבל עוד לפני שנבין את המשפט, אנחנו יכולים להוכיח כאן דבר מעניין. במי נמלך? עם מי הוא התייעץ לגלות את עצמו? לגלות את עצמו ברמה העליונה, לגלות את עצמו ברמה הנמוכה יותר, לגלות את עצמו בעולם הגשמי. כל הגילויים, מהנקודה הראשונה עד למטה מטה, על כולם אומרים במי נמלך. ועל כולם עונים במי נמלך, בנשמותיהם של צדיקים. פירושו שהנשמה דרגתה יותר מכל הגילויים האפשריים. כי על כל הגילויים עליהם נאמר, הוא נמלך, האם לגלות את הדרגה הזו, או לא לגלות את הדרגה הזו. אז הנשמה שאיתה הוא נמלך, פירושו שהיא נמצאת, מקורה, מושרשת, יותר גבוה מכל גילוי אפשרי. זה קודם כל ההוכחה מהלשון הזו. אז אם כך, כמו שאומר את זה בשורה הבאה, שעניין ההמלכה, זה שהוא כביכול נמלך, התייעץ, הוא גם על גילויים הכי נעלים, גם על הגילויים הכי גדולים, הוא התייעץ, הוא נמלך. מכיוון שהם ברצון ולא בהכרח, חס ושלום, זה הבדל הגדול בין מאור גשמי לבורא. מאור גשמי כמו השמש, שהיא בבוקר זורחת, אין לה שמש בחירה אם להעיר או לא להעיר. ברגע שהיא זורחת, האור יופץ על כל, על כל הבריאה. זה באופן טבעי, זה כאילו לא תלוי בו בכלל. על הבורא לא שייך לומר שהוא חייב להעיר, הוא חייב לברור, הוא חייב ליצור, הוא חייב להתגלות, הוא לא חייב כלום. אז המלאכה, דיינו ההתייעצות כאילו, החשיבה, האם כן או לא, היא על כל בחינה ועל כל דרגה, לא שייך עליו דרגה לומר, הוא מוכרח היה להיות בהתגלות כזו או אחרת, הוא לא מוכרח בכלום. אז על איזה בחינה הוא התייעץ ושאל? על הדרגה הכי עליונה של סוג ראשון של גילוי, הוא נמלך בנשמותיהם של צדיקים. במילא מובן שהנשמות שבהם נמלך הם למעלה מכל הגילויים. אז הנשמה נמצאת הכי גבוה. אז מה שייך לומר, אם הנשמה כל כך גבוהה, אומרים עכשיו תרדי למטה ותהיה עוד יותר גבוהה. מה שייך יותר גבוהה? כל בחינה, כל דרגה שאתה תציין ותאמר, נון צדיק, תגיד, היא הגיעה לפה? מה זה? זה דרגה? זה גילוי? היא הייתה יותר מזה כבר קודם. אז מה שייך לומר שהיא תעלה יותר גבוה? היא הרי הכי עליונה. עכשיו בסוגריים ננסה קצת לפשט את המושג. מה זה נקרא במי נמלך? מה הוא התייעץ עם מישהו? חז"ל מדברים אלינו בשפה המוכרת אצלנו בעולם ה... מדברים בשפה מוכרת, אבל חז"ל דיברו בדרך משל. מה התכוונו לומר חז"ל במי נמלך? לא כביכול ש... לא במובן שהקדוש ברוך הוא צריך להתייעץ עם מישהו. יש מישהו והוא מתייעץ איתו, לא במובן הגשמי, מה שנקרא התחתון של המושג הזה. זה ברור שלא. אז מה הפירוש במי נמלך? במי נמלך הכוונה היא, מה גרם כביכול שהקדוש ברוך הוא ירצה לברוא? מה גרם לו שהוא ירצה לגלות? מה עורר, מה גירה? מה עורר את החשק, את הרצון בכלל לעשות את זה?
לא בגלל התורה אבל
מה?
לא בגלל התורה.
גם את זה, גם את התורה לגלות. למה? נתאבה למה? שיהיה דירה ותחתונים. מי יעשה את הדירה ותחתונים? עם ישראל. זה נקרא שהוא נמלך בנשמתיהם של ישראל. עלה נחת רוח. עלה העונג מהמעשים של עם ישראל שהם יעשו כאן למטה, והעונג העתידי שהיהודי יעשה כאן למטה, בזה שהוא יניח תפילין וישמור שבת ויתאפק ממאכל אסור וכן הלאה, זה העונג הזה גרם לו לרצות לעשות את כל המערכת הזאת. זה נקודה שניגע בה מיד. אבל זה הפירוש, הוא נמלח, פירושו נמלח, פירושו קיבל עונג, קיבל גירוי לעניין, כמו שאתה מתייעץ עם מישהו, אז הוא גרם לך להחליט ככה או אחרת, כי הוא נתן לך כיוון. אז הוא השפיע על, על ההחלטה שלך, כאילו, כביכול. חז"ל השתמשו בדימוי כזה, במשל, להסביר שכל הגילויים של כל סדר ההשתלשלות, מי הגורם להם? עבודת הנשמות. ודאי, מהמעשה שהם יעשו כאן למטה בגשמי, וזה מה שאנחנו נדבר מיד. אז זכורה השאלה שנשאלת, שאם הנשמות מושרשות כל כך גבוה, שכל גילוי אפילו הכי עליון, במה הוא תלוי? בנשמותיהם של ישראל. זאת אומרת שהם מושרשים עוד יותר גבוה. אז לאן הם יכולים עוד לעלות? מה פגעו שהם ירדו למטה לירידה? תביא אותם לעלייה. מה שייך לומר עלייה? אומר הרבי מכל מקום, שייך לומר שעל ידי התשובה בירידתם למטה, נעשית בהם עלייה גם לגבי הדרגה שהיה בשורשם. שייך בהחלט לומר שהירידה פה למטה תרומם אותם, תעלה אותם הרבה יותר גבוה ממה שהם היו לפני כן בשורש. מה שייך? צריך להבין את זה, מה שייך יותר גבוה. אז הוא אומר כך, ויובן זה על פי מה שכתב הרב המגיד. כדי נבין את זה, אנחנו צריכים להקדים אמרה שאמר המגיד ממזריץ' בפירוש מאמר הזל, ישראל עלו במחשבה. יש לשון במדרש שאומר שמיד בתחילת מדרש רבה על ספר בראשית, כתוב שם על ההתחלה בקטעים הראשונים, אדמו"ר הזקן מביא את זה בתניא גם בפרק ב', מיד בהתחלת פרק ב', ישראל עלו במחשבה. מה הפירוש ישראל עלו במחשבה? שעם ישראל, לפי הפשט, עם ישראל הם כל כך גבוהים שהם שורשם איפה? במחשבה האלוקית, עלו במחשבה. זה הפשט של המילה הזו במדרש. בא מגיד ממזריץ' ומסביר את השורה הזו, הוא אומר ככה, שהוא כמשל אדם שיש לו בן. נקח דוגמה, אדם שיש לו בן. וגם כשהבן עבר מכנגד פניו והלך מאיתו, יש לו בן, הבן עשה לישיבה, הבן עשה והתחתן, עבר לגור בעיר אחרת. הבן כרגע לא לידך, אבל הוא הבן שלך. הוא בבית כרגע, אתה בבית כנסת, יש לך בן. עם כל זה, למרות שאתה לא לידו, כי הבן הלך, נחקקה הצורה של הבן במחשבה של האב. במחשבה שלך חקוק צורתו של הבן, גם אם פיזית הוא לא נמצא לידך, הוא נמצא בתוכך והוא חלק ממך. זה במשל של אבא ובן גשמים. אלא שבבני אדם, אצל בני אדם, אבא ובן גשמיים, שייך זה, מתי שייך לומר שהבן חקוק במוחו של האב? דווקא במי שיש לו בן, כשכבר אדם נשוי, כבר נולד הבן, הוא כבר נמצא בעולם, עכשיו, אחרי שהוא קיים בפועל, אז עכשיו הבן יכול להיות חקוק במחשבתו של האבא. אבל לפני שהבן נולד בפועל, לא שייך לומר שהצורה של הבן תהיה חקוקה במוחו של אבא. אין צורה, כלום. זה אצל האדם גשמי, כדי שהצורה תהיה חקוקה במוחו של האב, צריך להיות בפועל בן. אבל אצל השם יתברך, שייך זה לומר, אף קודם שנבראו ישראל, היה נחקק צורתם במחשבה. על זה אומר המגיד, שאצל הקדוש ברוך הוא לא צריך שהדבר יבוא בפועל כדי שיהיה חקוק במוחו, במחשבתו, בתוכו הצורה של הדבר. עם ישראל לא צריכים להיברות ולהיוולד ולהיות קיימים ולפעול כדי שצורתם תהיה חקוקה כביכול במחשבתו יתברך. עוד רגע, אתה נוגע בדיוק בשאלות שאנחנו ניגע בהם מיד. כמו שאמרו רזל, ישראל עלו במחשבה. מתי הם עלו במחשבה? עוד לפני בכלל שנברא העולם, עוד לפני בכלל שיש ישראל, לפני שאברהם אבינו, כבר הנשמות של כל עם ישראל, כל אחד מאיתנו, היו ונמצאים חקוקים כביכול במחשבתו. כי אצלו התברך העבר והעתיד אחד. שאלת קודם מה שאך להגיד, אצלו עבר ועתיד. אצלו עבר ועתיד אחד. אז לא שאך לומר שצריך לחכות עד שזה יבוא כדי שיהיה הדבר חקוק אצלו. זה אצל בשר ודם. אצל הקדוש ברוך הוא, אצל השם התברך, לא שייך לומר, צריך להמתין לגילוי, זה חקוק כבר לפני כן. עכשיו, איזה רמה של נשמה נמצאת חקוקה אצלו, שאני אומר, ישראל עלו במחשבה. האם הנשמה שחקוקה אצלו היא הנשמה כפי שהיא, הרי אם נצייר את זה בצורה כאילו נעשה טבלה, יש את הנשמה כפי שהיא, אם ניקח למשל את המשל של האבן אש, כן? אז יש את הניצוץ שהוא עדיין לא יצא מהאבן. פוטנציאל. יש לי פה אבן, בפוטנציאל יש כאן להבה שיכולה להעלית את כל המדינה. אבל כרגע הוא לא פעיל, יש פה אבן, פוטנציאל. אחרי שאתה מצליח להקות באבן, מצליח להוציא ניצוץ, הנה אני רואה אש בוערת. הנשמה, בוא נצייר אותו דבר. יש את הנשמה שחקוקה בו התברך, ואז שהיא חקוקה בו, עדיין אין מציאות של נשמה. יש, היא כלולה בבורא, ויש עכשיו נשמה כבר, כביכול, הופרשה להיות נברא, והיא אמורה לרדת עכשיו לתוך גוף. כשאני אומר שהנשמה חקוקה, איזה בחינה חקוקה? הבחינה שעדיין חלק ממנו היא חקוקה בו? או אפילו, או כשאני אומר חקוקה אני מתכוון לנשמה כפי שהיא הופכת להיות מציאות של נברא, היא חקוקה בו. מה החקוק בו? ודאי. זה, אחרת זה לא חידוש, חלק ממנו. אז שאני אומר חקוקה, מה חקוק בו? הנשמה כפי שהיא בבחינת נברא, הנשמה כפי שהיא תראה כשהיא יורדת למטה. פה, גם אם היא ירדה למטה ויש לה את הצורה שלה, ואפילו בגוף שלה, בא המגיד ואומר שהנשמה כפי שהיא למטה בתוך גוף, בעתיד, היא כבר בעצם חקוקה, בו התברך לפני כן במחשבה. כמו הבן, בדיוק, איזה צורה של הבן חקוקה אצל האבא? אותו דבר כמו המשל של הבן. הרי לפני שהבן נולד, אז הבן נמצא בפוטנציאל, בטיפה שעדיין כלולה בתוך האבא. אבל היא עדיין לא בצורת בן. אחר כך יהיה מצב של 9 חודשים ולידה ויש מציאות. השני אומר שהבן חקוק במוח האב, איזה בחינה של הבן הכוונה היא? הבן שיצא כבר והתאווה ונהיה מציאות של בן. אותו דבר בנמשל. איזה בחינה בנשמה אני אומר שהיא כלולה בו התברך? אז הוא אומר את הלשון כאן, הוא מובן מזה. וזה מה שהנשמות מושרשות בעצמותו התברך. ובהם נמלך. אז במי הוא נמלך? באיזה דרגה? באיזה מצב? באיזה אופן הנשמה נמצאת כשעליה אומרים נמלך בה? הוא עניין הנשמות כמו שהן מבחינת נברא, וכמו שהן יורדות למטה. ורק, כי הרי כמו שהסברנו קודם, הוא מתענג. ממה הוא מתענג? מעבודה. איפה העבודה שלהן נמצאת? באיזה מצב? כפי שהן נמצאים בצורת נברא. זה נקרא נמלח, כן? ורק שגם צורה זו, החידוש הוא שאצל הבורא, זה לא כמו במשל אצל אבא ובן, שהצורה יכולה להיחקק רק אחרי שהבן נולד, החידוש אצל השם יתברך, הצורה חקוקה בו, מתי? ורק שגם צורה זו היא חקוקה במחשבתו יתברך, למה, איך זה יכול להיות חקוק לפי שאצלו יתברך, העבר והעתיד אחד, אז מה חקוק אצלו? הנשמה כפי שהיא בבחינת מציאות. ועכשיו פה הוא מסביר מה שאמרנו קודם בעל פה, וכידוע בפירוש במי נמלך, מה הפירוש של המשפט הזה במי נמלך? שזהו מה שעלה לפניו יתברך התענוג, שיתענק כביכול בעבודת הנשמות למטה. עכשיו פה תמון הנקודה, שימו לב. הוא מתענג, ממה הוא מתענג? מעבודה של הנשמות. מאיזה עבודה של הנשמות הוא מתענג? שהנשמות יהיו בפועל. אבל אם הוא כבר מתענג, אז גמרנו, אתה כבר מתענג, מה אתה צריך עכשיו את כל הסדר השתלשלות? מכירים את הבדיחה על אותו דייג שדק דגים, והוא אומר לו בוא תעזוב את המלאכה, בוא תבנה ותעשה וזה ו... ומה הוא אומר לו? ובסוף, מה אני אעשה? דוק דגים, אז אני דוק דגים. נשתמש בבדיחה הזו. הקדוש ברוך הוא מתענג לפני בכלל שהתחיל את הגילוי האלוקי הראשון. הוא כבר חקוק במוחו, כמו שאומר המגיד, חקוק במוחו, חקוק במחשבתו, הנשמה כפי שהיא תראה בעוד 5,000 שנה בנהריה, שהיא תשב ותקיים מצווה, וממנה הקדוש ברוך הוא יתענג מההתקפיה שהוא יעשה, וזה חקוק כביכול במחשבתו, לפני הגילוי הראשוני בכלל של בכלל כל בריאת העולם. אז אם אתה כבר מתענג מזה, אז גמרנו, יש לך כבר את הכל, שורה תחתונה. לא צריך את התהליך, אתה כבר הגעת ליעד עוד לפני הכל. אז למה צריך את כל התהליך הזה ועכשיו לעשות עולמות וסדר השתלשלות וזה ייקח 5,000 שנה ואז ייוולד אותו אחד ויבוא את כל התהליך ועד שיגיע לקיים את המצווה ועד שיתגבר, אופה, הנה התענוג הזה הגיע. אבל כל התענוג הזה כבר היה מהנקודה הראשונה, אז מה קורה פה בשביל כל התהליך הזה? אז זה אומר אבי פה. ועל פי זה יובן עניין העלייה שנעשה בנשמות על ידי ירידתם למטה, הגם שכבר לפני ירידתם הן מושרשות בעצמותו יתברך. אז אם הן כבר מושרשות, מה יכול להיות עלייה? אז הוא אומר, התשובה היא, אנחנו רואים פה דבר נפלא, שיש מעלה בה בפועל
על
הפוטנציאל, על הבכוח. גם אצל בשר ודם, למה אתה, כמו שאומרים, לא נזכיר שמות, יהודי ש... חיכה הרבה שנים לילדים, וברוך השם אחרי הרבה שנים אז התבשר שאשתו צריכה בעזרת השם ללדת, נס גדול. אז באו לבשר לאבא של אשתו של היהודי הזה, שתדעה ברוך השם הבת שלך אחרי כל כך הרבה שנים אמורה ללדת. אז התגובה שלו הייתה, אני רוצה לראות בעיניים. זה שעכשיו אתה יודע שהתהליך התחיל, זה ייקח 9 חודשים, אני רוצה לראות בעיניים. זאת אומרת, מה הנקודה כאן בענייננו? הקדוש ברוך הוא, הכל כלול אצלו. הכל אחד. עכשיו, אצל בשר ודם, למה אתה אומר את זה שאתה רוצה לראות בעיניים? כי כשמדובר במשהו בשר ודם, יכול להיות שיהיה הפרעות. יכול להיות שיהיה משהו שיתקע את הטריז בעסק ו... או משהו ישתבש, או שזה יקרה והוא לא יזכה לראות, או שמשהו יקרה. אז כשמדובר אצל בשר ודם, אתה בא ואומר, כשהדבר נמצא בכוח, בפוטנציאל, לא מספק אותי.
אבל גם אז הוא מתענה.
כן, אבל זה לא דומה, הוא אומר, אני... אצל הקדוש ברוך הוא, לכאורה אין איזשהו ספק עליו בפועל. אין מישהו שיכול לשבש שום דבר. אף על פי כן. למרות זאת, באים ואומרים שהעונג של הקדוש ברוך הוא בבכוח, הוא לא מספק אותו. הוא רוצה שיהפוך להיות הבפועל, וזה יהיה העונג האמיתי שלו. אז אם נבוא ונשאל, לאן מתעלה הנשמה בירידה שלה? שהיא עושה בפועל את התענוג לבורא. ולא רק שהייתה במצב שהייתה בכוח את התענוג שלה.
עוצמת התענוג בפועל יותר...
הרבה יותר גבוה, גם כביכול למעלה. נראה את הלשון בפנים. כי זה מה שהן מושרשות בעצמותו יתברך ובהם נמלך. זה שהנשמות מושרשות אצלו. וזה נאמר, והוא נמלך בהם. זאת אומרת, מה פירוש נמלך בהם? אמרנו קודם. הוא רואה את התענוג הזה והוא מתענג מזה. ומצד ידיעתו יתברך שתהיה אחר כך ירידתן למטה וישלימו כוונה. כזו הוא רואה את העתיד. הוא רואה את התהליך. והוא רואה מראש שבעוד 5,000 שנה יהיה יהודי פלוני במקום פלוני, יהיה לו התמודדויות, יהיה לו קשיים, ייפול, יעלה, ייפול, יעלה, בסוף יעלה. הוא רואה את כל התהליך, אומר, אז מהסוף היעלה הזה, אני מתענק כבר מההתחלה, נכון. והגם שגם בתחילה יודעים בוודאות גמורה שישלימו הכוונה, למרות שהכל ידוע מראש אצל הקדוש ברוך הוא שהוא רואה את העתיד, אז הוא רואה את העתיד שכל זה הולך לקרות, הרי זהו בכוח, זה בפוטנציאל. ותכלית העילוי והכוונה הוא, מה הכוונה האלוקית? מה התכלית של הכוונה האלוקית? הוא הפועל, שזה יקרה בפועל במציאות. בפועל במציאות שיקרה הדבר, שירד יהודי, ויהיה לו התמודדות, ויהיה לו אולי נפילות בדרך, ובסוף הוא יתרומם, ואז, גם אם אתה יודע את כל התהליך, גם אם אתה יודע את כל התוכנית, אתה אומר לעצמך, כמו שאדם, להבדיל אלפי הבדלות, נהנה מאיזה משחק כזה או אחר, והוא נהנה מכל המשחק, מהתהליך, שזה עולה, זה יורד, והוא נהנה מה... מי שכבר אגיד לו, נשמע, אני אגיד לך מראש כבר, אל תדאג, הקבוצה שאתה אוהב, היא זכתה והיא ניצחה. אני בסדר, שמעתי כבר. אל תעזוב, אני רוצה שידור חוזר. אבל שידור חוזר, הוא מתרגש מהעניין, אבל את התהליך אתה יודע. אתה יודע כבר מראש. אתה רוצה לראות את זה בעיניים, בפועל. אתה לא מסתפק בכך שהם מוסרים לך, גם אם יבוא איזה מגיד עתידות, לפני ההתחלה של המשחק, ויגיד לך, אל תדאג, יהיה עליות, יהיה מתח, יהיה בסוף, יהיה כך וכך. אבל וכן, אתה לא אומר, טוב, מצוין, אני אלך הביתה, אני כבר יודע, אני יכול לישון בשקט, כי אני יודע... את השורה התחתונה. אתה אומר, לא, אני רוצה לראות את ההנאה והתהליך עד הסוף, עם כל העליות והמורדות שלו, עד לעלייה הגדולה. כביכול, זה הקדוש ברוך הוא אומר. אני נהנה מהעניין ואני מתענג מזה, אבל אני לא מסתפק בתענוג. זה אומר, זהו, את לא צריך לברוק כלום, כי יש לי כבר את התענוג. ועכשיו הוא רוצה להוריד את זה למטה, והוא רוצה שהתענוג הזה יבוא לידי ביטוי ממש. וזהו גם הדיוק הלשון, במי נמלך מנשמותיהם של צדיקים, שביותם מבחינת המלאכה, שימו לב, למה כתוב בנשמותיהם של צדיקים? יכולה מספיק לומר, במי נמלך? בנשמות. כשאומרים נשמותיהם של צדיקים, מי הם? כשכתוב פה צדיקים, מי הם הצדיקים שבהם הוא נמלך? והמח כולם צדיקים. אז הוא נמלך בכולם, הוא נהנה מהעבודה של כולם. אז שיהיה כתוב, ומי נמלך בנשמותיהם של ישראל? מה? נו? פה במובן הזה שהוא נמלך, שהוא נהנה מהעבודה של היהודי, הוא נהנה מהעבודה של כל יהודי. לא רק של הצדיק אמור, כל יהודי שיש לו התמודדות והצלחה, זה העונג שהביא לבורא. ובו הוא נמלך. אז למה צריך שיהיה כתוב במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים? נמלך בנשמות. אז הוא אומר, הדיוק הוא בדווקא. כי נמלך, מה פירוש נמלך? נהנה, הוא נהנה כשהם בדרגת צדיקים. אבל מה הוא רוצה לראות שהם יהיו באיזה דרגה? של בעלי תשובה. איפה הם יהיו בעלי תשובה? שירדו למטה. לכן נאמר, במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים? זה לא מספק אותו. הוא רוצה לראות אותם בעלי תשובה. וזה מענה על השאלה ששאלנו, מה העלייה שלהם? הם הרי היו כבר מאוד גבוה, הם היו צדיקים, הם לא היו בעלי תשובה. כדי להיות בעלי תשובה הם חייבים לרדת למקום שיש הפרעות וחושך וגוף וניסיונות וקשיים וטרדות ומים רבים. אם לא יהיה את כל זה, יישארו בגן עדן, הם נהיה בצדיקים. צדיקים זה כמו שכתוב בתניא, שיש מתמים לשון רבים, יש מאכל מתוק וטעים, צדיקים, אבל זה לא מעורר. מה הדבר, איזה מאכל מעורר את הבן אדם? משהו שהוא חריף וחמוץ ומטובל ופן, נותן לך, מקפיץ אותך. זה המעלה של הבעל תשובה. זה המעלה הגדולה שיש דווקא בירידה פה למטה. שאז העילוי שלהם הוא בכוח. כשהם היו בדרגת צדיקים, המעלה שלהם הייתה פוטנציאלית, בכוח. שיודעים שישלימו הכוונה, הקדוש ברוך הוא יודע. נכון, אני כבר יודע את התוצאה של המשחק מראש, יודע. ונהנה מהתוצאה של המשחק. אבל בגלל שאני יודע את תוצאת המשחק, עכשיו אני מוציא אותם למגרש, ואני רוצה לראות איך הם משחקים, למרות שאני יודע מראש את תוצאת המשחק. כי הידיעה מראש את תוצאת המשחק זה בכוח, ואני רוצה לראות את המשחק בפועל. אז הם מבחינת צדיקים, ולאחרי ירידתם למטה, שאז הם משלימים את הכוונה בפועל, נעשים מבחינת בעלי תשובה. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. יוצא שהמים רבים לא רק שלא יוכלו לכבות את האהבה, המים רבים עוד מעצימים את האהבה, והמים רבים מביאים את הנשמה למעלה יותר גדולה ממה שהייתה לפני. מה אתה שואל?
מים רבים זה התענוג של הבורא.
זה התענוג שלו, המים רבים, נכון. הוא עושה את המים רבים. אתה רוצה להעצים את הנשמה? קנו לסעיף וב. סעיף וב. ויש לקשר זה עם עניין ויעקב הלך לדרכו שממוצאי שבת פרשת נוח. זה מאמר שהרבי אמר במוצאי שבת נוח. הנוח מדובר על המבול, על המים רבים. לכן המאמר הזה מדבר על המים רבים כמו המבול. במוצאי שבת נוח יש את הפתגם שמכריזים ויעקב הלך לדרכו. עכשיו, הפתגם ויעקב הלך לדרכו, יש כמה תחנות שמכריזים את זה. יש מכריזים את זה במוצאי יום כיפור, מכריזים את זה במוצאי שמחת תורה, מוצאי שבת בראשית, אחר כך מוצאי שבת נוח. מה? הזכרנו את זה, שיש נוסחאות שאומרים את הפסוק הזה, כן? נכון? עכשיו, מה זה ויעקב הלך לדרכו? ומה המעלה של האמירה ויעקב הלך לדרכו בפוצאי שבת? נוח? יותר ממה שאמרנו ויעקב הלך לדרכו, לפני כן, במוצאי שבת בראשית, או במוצאי שמחת תורה, או מוצאי יום כיפור, מה מעלה דווקא בפרשת נוח? אז פה יש נקודה שהיא כתובה יותר בעריכות בשיחה שרבי אמר אחרי המאמר, קצת בליקוטי שיחות, וביעקב הלך לדרכו גם יש בכוח ובפועל. יש שיעקב עדיין נמצא בחודש תשרי, היהודים עדיין נמצא בתוך החממה. אומרים לו, כשאתה בתוך החממה, תדע לך, אל תשכח, תראה מה התכלית של כל זה. יעקב הלך לדרכו שתרד לעולם ותפעל ותעבוד. אבל כשאומרים לו את זה, כשהוא עדיין בתוך החממה, ומספרים לו, תדע לך שבסוף הדרך אתה צריך ללכת, אז מה כן, הוא שומע. זה עדיין לא בפועל. שמה כשהוא נמצא בתוך החממה, הוא נמצא בתוך החלטה, ודאי מה השאלה, אני הולך לדרכו, ושנצליח, ונפוך את העולם, הכל יהיה בסדר. אחר כך מגיע למוצאי שבת נוח, אומרים לו, מחוצ'יק עכשיו, עכשיו תצא לדרך בפועל, זהו, הגיע הזמן, מה אני אצא לדרך, וקר, וחם, וכאן, וכאן, וכל מיני, אבל הרי דיברנו, מגיע לביעקב הלך לדרכו בפועל, זה עבודה אחרת, וזה תענוג אחר. זה הרי יעקב הלך לדרכו של מוצאי שבת נוח. זה הנקודה שלה בפועל, הרבה יותר עוצמתית, מההחלטות הטובות שנמצאות בהתוועדות שלפני כן בשמחת תורה. והגם שלאחרי חודש תשרי הוא הולך לדרכו גם בענייני הרשות ובעוב דין דחול. באים ואומרים ליהודי, עבר חודש תשרי, אתה יורד לעולם. חודש תשרי היית כולך בתוך קדושה, עטוף. חג אחד אחרי השני, ולא נשאר לך זמן. איך כתוב הגמרא, המדרש אומר על יום ראשון של סוכות. ולקחתם לכם ביום הראשון, אז מה אומר המדרש, מה זה ביום הראשון? אומר, יש מדרש מעניין שאומר, זה ראשון לחשבון עוונות. כי עד אז, אפילו לא היה לך זמן לעשות עוונות. אתה כל הזמן עשרת ימי תשובה, וארבע ימים עד סוכות, אתה רץ כל היום לחפש את האתרוג ואת הסוכה, ולחפש את המסמרים, ואיפה קונים את המנורה, ואיפה קונים את זה, עד שמגיע סוף סוף היום הראשון של סוכות, אין לך אפילו זמן לכלום. אז אומרים, ביום מתי זה חשבון, ראשון לחשבון עוונות, זה שזהו, שהפסקת את המרוץ. חודש תשרי אתה עדיין בתוך הרממה. עדיין בסוכות אתה בתוך הרממה. עד אחרי שמחת תורה אתה בתוך עולם אחר. עכשיו באים ואומרים לך, אתה צריך לרדת לעובדין דחול, למים רבים. אז אל תיפול ואל תתייאש שהולך לפניך דרך לא פשוטה, מכל מקום. על ידי זה גופה הוא מתעלה יותר. תדע לך שיעקב הלך לדרכו, אתה תתרומם יותר ממה שאתה היית בתוך החממה של הקדושה של חגי תשרי, שנעשה מבחינת מהלך, ויעקב הלך לדרכו. יקראו לך מהלך, ידוע בחסידות, מבואר, מה ההבדל בין הליכה לעמידה. אז בגשמיות אדם עומד, הוא עומד. לא זז. מהלך אתה זז. יש הרי פסוק שאומר הקדוש ברוך הוא לנביא, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מי הם העומדים? המלאכים. והנשמות נקרא, הנשמה נקראת מהלך. למה? הנשמה גם, המלאך יש לה גם עלייה. אבל העליות שיש למלאכים הם מדורגות, הן לא דרסטיות. במילא, גם אם הוא הולך, גם אם הוא מתרומם, כיוון שהשינויים אצלם לא דרסטיים, אז קוראים לזה באופן כללי, עומד. ההתקדמות שלך היא, אתה עומד על המקום, אתה לא זז. מהלך זה נקרא שהדילוג שלך, ממצב למצב, הוא פשוט לא יאמן. בין ארוך. הנשמה יכולה ללכת. אומרים ליהודי ויעקב הלך לדרכו. כשאתה הולך לדרכך, כשאתה יורד לעולם, אתה הופך להיות הלך, אתה הופך להיות מהלך. הדילוג הזה לא תקבל אותו אם תישאר בתוך החממה, אתה חייב ללכת כדי לקבל את זה. כלשון הכתוב, יעקב הלך לדרכו. וידיעה זו שהירידה לדרכו בענייני הרשות היא צורך עלייה, זה שאדם מקבל מראש את הסוד הזה, שיודע שכל הירידה זה בעצם בשביל שמזה יהיה לו עלייה, אומרים לו מראש, אל תדאג, אתה יורד, אבל תקבל מזה עוצמות, פועלת שההליכה תהיה בשמחה ובטוב לבר, אתה הולך בשמחה. אתה יודע שאתה הולך על, בוטחים בך. מי ששולח אותך, נותן בך אמון. זאת אומרת, הוא מוכן לשים עליך את, את הכרטיס אשראי שלו. כך, אני בטוח שתצליח, כך, אתה הולך על אשראי, בדיוק, אתה יודע, אם אתה רואה שבוטחים בך, שהבעל הבית, הבוס הגדול אומר לך כך, נותן לך תחושה, נותן לך אימון, אתה מרגיש שאתה לא הולך בכוח של עצמך. איפה רואים את זה אצל יעקב, אבינו, את הרעיון הזה? אבל דרך מה שכתוב גבי יעקב, הפסוק אומר אצל יעקב אבינו, איפה שכתוב יעקב הלך לדרכו, אז הפסוק, יעקב הלך לדרכו, אומר, כתוב שם כמה פסוקים קודם לכם, וישא יעקב רגליו. מה זה וישא יעקב רגליו? אומר שם, לשון שם ברשי, מי שנתבשר בשורה טובה, נשאו רגליו קלות. נשא את רגליו. זאת אומרת, מה הוא רץ? כי הוא יודע שיש לפניו בשורה טובה, הבטחה. אז ככה הוא טוב כל יהודי. אתה אמנם יורד לדרך לא פשוטה, אתה נכנס להתמודדות לא רגילה, יהיו קשיים בדרך, אומרים לך מראש, יהיה לך קשיים, יהיה כל מיני רגעים שתחשוב משום מה נכנסת לכל הצרה הזאת, אומרים לך, אבל אם אתה יודע מראש, אומרים לך את כל התחושות שאתה תקבל, מראש אמרו לך, תשמע, יהיה לך שלב שאתה תרגיש ככה וככה, אז כמו שלאבדיל, אדם תכנס לטיפול רפואי, הרופא אומר לו, תשמע, בהתחלה הרגשה היא כזו, אחר כך אתה מרגיש ככה ואחר כך ככה, והוא שומע, אבל אחר כך שבא לו כל ה... הוא לא נופל. הוא אומר, בסדר, זה לפי ה... לפי התחזית, אז כנראה שעוד מעט זה ייגמר, יבוא השלב הטוב. אז יהודי אומרים לו מראש, אתה תצליח בדרך, אז במילא הוא הולך אם נסע את רגליו, וזה פועל שעבודתו תהיה בתכלית השלימות, ולמעלה ממדידה והגבלה תהיה לו הצלחה גדולה, תהיה לו עוצמה חזקה בכל מעודיך, כי שמחה פורץ כל הגדרים, כי כשיהודי הולך בשמחה, השמחה הופכת אותו לקליל, נהיה קל ברגליו, כי כל מי ש, כמו שכתוב בתניא בפרק חבב, שבמלחמה, כשיש אחד שהוא יוצא לקרב בשמחה, אז הניצחון שלו יותר מובטח, למרות שיכול להיות שהצד השני הוא מאוד מאוד חזק. כי המורל הוא המפתח לניצחון. אתה דבר כאן, אם אדם יודע שהוא מובטח בהצלחה, אז יש לו שמחה, אז כל הגדרים שיש לו בדרך, כל הגדרי טייל, כל ההפרעות, כל המים הרבים שיש בדרך, הוא לא מתפעל מהם, הוא פורץ אותם, הוא יודע שהוא בטוח יצליח להגיע למטרה. שמחה פורץ כל הגדרים, הוא בא בכוח המלך. כמו יש את הסיפור הידוע עם רבי נתן אייבשיץ, כן? שהמלך שאל אותו, אני הולך למלחמה ואני חוזר, אומרים לך שאתה אדם פיקח, אני רוצה שתכתוב לי, תגיד לי מראש, יש במדינה יש 4 פתחים בחומה, בוא נראה אם תדע באיזה חומה אני, באיזה פתח אני אכנס. רבי נתן אמר לו, אני כותב לך את זה בפתק, סגור וחתום, משלישים את זה אצל מישהו אחר, והפתק הזה ייפתח רק אחרי שהמלך ייכנס להם. המלך רצה להוכיח שהוא יותר חכם מרבי יונתן. אז כשהגיע להיכנס למדינה, חשב המלך, אני אכנס מפה, משם, בסוף מה המלך החליט? אני עושה דרך חדשה, אני פורץ בחומה דרך חדשה, שער חדש, שבטוח רבי יונתן לא יעלה על ה... לא יהיה לו את התשובה הנכונה. אז שפתחו את הפתק, מה היה כתוב שם? מלך פורץ גדר. רבי יונתן הבין שהמלך הוא פורץ גדר, הוא כמו שהפסוק אומר. זאת אומרת שאדם שיוצא לקרב עם כוחו של המלך, אין לו שום דבר שעוצר אותו.
אין לו גדר.
אין לו גדר, פורץ כל הגדרים. ועל ידי שעובד עבודתו בכל הגימל קווים, שזה מרמז הגימל בני נוח, כתוב ששלושת בני נוח, שם חם ויפת, כתוב בקבלה, כתוב בחסידות, שזה כנגד שלושת הקווים מרמז לתורה עבודה וגמילות חסדים, אז יהודי עובד בכל הקווים האלה לתורה עבודה וגמילות חסדים בתכלית השלימות, ובשמחה ובטוב לבב, נמשך לו גם ברכת הוויה בכל המצטרך לו. בגימל העניינים דבני, חיי ומזוני. בתכלית השלימות ובשמחה ובטוב לבב, אין בגשמיות ואין ברוחניות, וברוחניות ובגשמיות גם יחד. זה, רואים פה במאמר הזה דבר עצום, שבפועל, התכלס,
הוא המעשה העיקר.
הוא, עם כל המעלות שיש בחוויה התודעתית והמחשבתית, זה לא מגיע לקצה קצהו של החוויה האמיתית שיש כשהדבר בפועל. והחידוש שכך זה גם כלפי הקדוש ברוך הוא, זה החידוש. אצל בני אדם זה לא חידוש, אצל הקדוש ברוך הוא, זה החידוש הגדול, זה החידוש של המאמר הזה.